יום שני, חול המועד פסח. שלום לכם ידידיי, אנחנו פותחים את הפותח של היום עם מעשה מופלא שסיפר הרב רב יצחק זילברשטיין שליט"א, ששמע מהרב משה רוטשילד, הרופא המפורסם, שבכל דרבודוי רואים דימולנו לכל עשינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודו. הוא מספר שהוא נסע במונית עם הפון וג'רוב ברחובותיה של העיר רומא. לפייתי, אומר הדוקטור רוטשילד, אני שומע את הפוני בג'רוב חוזר כמה פעמים על המשפט, אני הולך לגמור איתו את החשבון אחת ולתמיד. אולי עדיין מהרב רוצה לגמור חשבון. מי שהכיר את הפוני בג'רוב ידע שמדובר באישיות תאורת לב, המשפט הזה לא התאים לעמידת הווטרונוס המובקת שהייתה בו. זה היה נראה, אומר, שהסיום החשבון הזה מאוד חשוב לו, והוא נחוש בדעתו לבצע את זה בכל מקרה. הפתרון להתעלמה הגיע מהר, כשהגענו לשער טיט שברומא, הרב בקישפה נהג מונית לעצור, ומבעד לחלונות, הוא הסתכל בציור של המנורה התוארת שחרוט על השער, ומתחתיה כתוב יהודה לא תהיה, ואז הוא יוצא מהמונית. יעשה ישיבת פוניביץ', מתקרב לשער הגדול, מיישר את הכובע, מסדר את הבגדים, וככה הוא ניצב אדור פנים מול השער, והוא מכריז בקול גדול, טיטוס טיטוס! לפני 2,000 שנה רצית למחוק ולאבד את עם ישראל בלי להשאיר להם זכר, שם ושאיריס. ותראה ציטוס, מי מכיר אותך היום? מי שהתאהל כאן, מלך רבותיה של רומא. שאלת לידי מי היה ציטוס, הם אפילו לא ידעו לחזור על השם שלך. וכל התויר שלך לא נשאר שום דבר. האם יש בעולם שלנו אנשים שרואים את עצמם ממשיכי המורשת שלך? ואילו אני המשיך הפוני מג'רוב ואמר, אני מגיע עכשיו בבני ברק, שבארץ ישראל, אתה רצית להחריב. וברגע זה ממש יושבים למעלה מ-500 בחורים על התויר ועל האבוידר, שכל כך שאפת להשכיח מאיתנו. וזו רק בישיבה שלי, לבד ממאות ישיבות במוסדות תורה בכל רחבי תבל, שנמצאים שם אלפים של אלפים ורבבות של למדי תורה. הוא לא גמר את החשבון הפונים ג'רוב. מסביב התחילו להתאסף ככה כמה צעירים רומאים, אבל הוא לא פחד. המשיך לנום בכיכר המרכזית של יד שער טיטוס. את קודש הקודש היום נם ביזית. חרפת בצורה נוראה. אבל אני מציע לך, לבוא עכשיו לכותל המערבי, סרידוס מקדושנו, ותראה איך יומם ולילה עומדים שם יהודים, מבקים את החורבן ומצפים מייחלים לבנייה של בית המקדש. לומדים, משנים את תו ניסי יכול, כל מעשהו. וזה האות והמופת המובהק ביותר, שבית המקדש שלנו אכן ייבנה במהרה. אתה נשכחת לנצח, איבדת את השם שלך, ויהודו, הוי הוי סייה, הוא פורח תפרח. מה הרב רוטשילד, זה המעמד מרגש ביותר, שמחיש יותר מכל את הנצחיות של העם היהודי, מול ההתפוררות של כל אידאות האחרות שעלו ונפלו על מסבך העמים במהלך הדורות. הדברים האלו שנאמרו על ידי הגיא ודליד שער טיטוס צריכים להיחרד בתודעה שלנו כל זמן שאנחנו נתקלים באדם או בתופעה שמנסים להשכיח מאיתנו את התורה והמצוות. צריכים לסגור חשבון עם כולם, להשיב להם מנה אחת אפיים בגאון, בגאווה יהודית. במשך כל הדורות לא אחד בלבד עמד עלינו חלוסנו, אבל כולם הלכו בעקבותיו של טיטוס. וגם אתם כולכם, כל מי שבא לנסה לעשות צרות ליהודים, כולם ירמסו תחת גלגלי ההיסטוריה ויעלמו מהעולם. ואנחנו נמשיך ונפאר את עולמו של הקדוש ברוך הוא עד סוף כל הדורות. לכן דברים נפלאים מתוך ההגדה של פסח לשוקי חמד. ואנחנו ממשיכים, והגל אותו לבימחו. הרב יעקב לוסיגמן שליטה משוחח עם 3 אנשי חינוך נכבדים מארגון אחינו על כל הדברים, על הנושא הזה של והגל אותו לבימחו. לימוד התורה הקדושה הוא חלק עיקרי מרכזי בסדר יומו של ילד שלומד תלמוד תורה, של בחור לומד בישיבה, אברך כולל, מאש מגיל 3 ועד סגנו וסייבו, היהודי מחויב בלימוד תורה יומם ולילה, ובטח בקביעת דתים לתורה. עם זאת, יש ילדים, בחורים, ויותר מזה גם בגילאים ההמשכים, בהמשך הגילאים, שלא מרגישים מספיק את המתיקות של התורה בזמן שהם עוסקים בה. וממילא מופכים, הוא הופך הלימוד למעמסה כבדה על כתפיהם, מצויים מכיליון עיניים, בסיום יום הלימודים, בסיום הזמן וליום שלא צריכו עוד לשבת מבוקר בדר ובסמדרש. אנחנו כהורים שואפים כמובן, שהילדים שלנו יהיו מאלו שיבינו את גודל הזכות שנפלה בחלקם, לשבת בבית השם ולעסוק בתורה הקדושה. אבל כשהילד, בעיקר הבחור, לא מצליחים לחוש במתיקות והרבי סטרירו, אדם שלנו קצרות מלהושע, אז פנו ארגון אחינו, פנה הרב לוסטיגמן, בשלושה אנשי חינוך נכבדים שעוסקים במלאכת הקודש, בפלטפורמות השונות של ארגון אחינו. הרב מיכואל ברלין, ראש ישיבת אחינו לצעירים מתקרבים עוד הילנית. הרב ישראל ליוש, רם בישיבת אבא סרון, כבני ברק ורכז הרישום של אחינו לכל הישיבות מכל המגזרים בארץ. וכן עם הרב יעקב סירוטה, מנהל המחלקה החסידית ומוקד הישיבה, שמעניק מדי חודש סיוע למאות בחורי ישיבות במגוון דרכים ובשלט צורות. הרב חול ברלין מסביר שהדרך הטובה ביותר לגרום לבחור להשקיע את עצמו בלימודים הוא טיפוח השאיפות שלו לצמח ולגדול בתורה. בחור שיש לו שאיפות, מסביר הרב ברלין, פותח 90% מכל ההתמודדויות שלו. הוא שואף להגיע למטרה ברורה. הוא פותר, 90% מכל ההתמודדויות שלו, כשהוא שואף להגיע למטרה ברורה, וכשהוא רוצה בכל מאודו להשיג את המטרה, את המטרה הזאת, אז אם אלה כל המפריעים האחרים, שצצים בדרכו, מתגמדים לנוכח אותו רצון חזק שלו להגיע רחוק. הוא מדלג מעל הבעיות, פותר אותה בקלות וממשיך הלאה. החלק של השאיפות, אז איך מחדירים אותו? מחדירים לבחור בשני מישורים. מצד אחד ההורים בבית צריכים להעביר לו שיש לו יכולות. צריכים לדבר עם זה, לדבר על זה בצורה ישירה, בצורה עקיפה. לספר סיפורים על גדולי ישראל. שהתקשו בתחילה בלימודים, בלימוד שלהם, אחרי שהשקיעו את כל כולם התורה, אז הם פרחו ועלו לשיאים שהם מעל לדרך הטבע. לדבר על האושר שתמון בלימוד התורה, על חובת האדם בעולמו לעשות רצון הבורא. המשור נוסף הוא הישיבה. זה אחד התפקידים העיקריים של צוות חינוכי בכל ישיבה שלי, בעיקר בישיבה לצעירים. לפתח ולטפח את השאיפות של כל בחור ובחור. לשוב על הפסגה, לא פחות. ידועה אמרה שמישהו שואף להיות גנרל יוכל להיות חייל טוב, ומישהו שואף להיות רק חייל טוב לא יעסיק את השאיפה. כדי להשלים את הדברים הוא מספר הרב ברלין סיפור שבישיבה שבראשה הוא עומד הגיע בחור בבית מאוד פשוט, בבית שמרו מצוות, אבל לימוד התורה לא שמר חיליון בלשון המתה. אף אחד מהאחים שלו לא למד בישיבה בכלל. ורק הוא, צעיר הבנים, רק הוא החליט שהוא רוצה לנסות להיכנס לישיבה. כפר ראשונה אומר הרב ברלין, אני זוכר שחשבתי שזה הייתה טעות בכלל לשלוח בחור כדי לישיבה, אני רואה שאין לו שום קשר עם התורה. למות שלו היה כל כך לא ישיבתי, שהייתי מתפלא איך הוא בכלל מסכים להישאר אצלנו. לא בורח הביתה אחרי יומיים. ביום מן הימים, אותו בחור התקרב לאחד הרעים בישיבה, הפך לתלמידו המובהק. מאוד אהב את הרעים שהשכיל להשיב לבחור בעין טובה, והתחיל לטפח אצלו שאיפות. מאותו רגע, אותו רגע התחולל מהפך עצום. הבחור הגדיר לעצמו מטרות וכבש אותם אחד אחרי השנייה. סיים בישיבה את מסכת בו בקמה. אחרי זה סיים את כל סדר נושים, ובהמשך הוא עלה לישיבה גדולה והמשיך לפרוח. היום אברך משי בן תורה אמיתי בכל רמה חברה בשסה גידל. המסר שאני למדתי מהסיפור הזה מסיים הרב ברלין, שמילת המפתח הוא שאיפות. אם נצליח לגרום לבחור לשאוף, עשינו את העבודה בצד השמיים. בהמשך פונים למנהל מוקד הרישום לישיבות שלכם, הרב ישראל ליוש שליטה, שמכן גם קרם בישיבת הבשרון לצעירים מתחזקים. הוא שופך אור על נקודה נוספת. כתוב, אם תבקשנו רק כסף וכמתמונים תחפשנו, עוז טובין עירס השם ודעת שלא יקים תמצו. אז הוא שואל הרב ליוש, הפסוק נוקט בלשון כפל, לכאורה. תבקשנו ככסף, וכמתמנים תחפשנו. גם לבקש ומה גם לחפש. אבל האמת אומר הרב ליוס, זה לא כפל לשון, מדובר בשני דרכים של חיפוש. כסף זה דבר שנצטרך לאדם לקנות בגדים, מזון, קורת גג. כל דבר שרוצה להשיג, ערוך בתשלום כספי. לכן אחרי הכסף אנחנו מבקשים, זה חיפוש תמיד שלא נפסק לרגע. כל אדם נמצא כל ימיו בחיפוש אחרי כסף. מטמון לעומת זאת, זה משהו שלא מחפשים כל החיים. אמרתי שיש מטמון, אתה רוצה מאוד למצוא אותו, מחפש בהתלהבות יום, יומיים, שנה, אבל החיפוש מסתיים, מצאת את המטמון, הם ודאי שכבר אין סיבה לחפש עוד. ואם לא מצאת, אז אתה מתייאש אחרי תקופה מסוימת, כל אחד לפי כוחותיו והתייאשויותיו. לא ממשיך את נושא החיפושים, אבל בתורה, אנחנו צריכים את שני הסוגים, גם ביקוש וגם חיפוש, גם כסף וגם מטמונים. חלק הראשון הוא כמובן הקביעות. בחור צריך לדעת שיש לו סדר יום קבוע, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו. צריך להקפיד על סדרי הלימוד, על התפילות, על ארוחות מסודרות, על ההספק השבועי בישיבה. אבל מעבר לביקוש התמידי, בתורה צריך לחפש גם מטמונים, להשיג התלהבות והתחדשות. איזה באמצעות חידוש חדשותו, או באמצעות לימוד של מסכת או של ספר אחר. אם זה בדרך של החלפת חברותה, סדר ג' לחברותה מיוחד במינו, שירים אותך מעלה-מעלה, או כל דרך אחרת. ברגע שיש קביעות ויש התחדשות, אפשר להתחיל לחוש את נתיקות התורה והריב וסתר. כי התורה היא מתוקה מצד עצמה, כל מי שצריך לעשות זה להשתמש בה נכון, ללמוד אותה בצורה נכונה, ואז מרגישים את המתיקות. אני עצמי אומר הרב לייש, זכיתי ללמד בישיבת אבסרם, זאת ישבה לבחורים צעירים, שהחליטו לחזור בתשובה, להצטרף לעולם התורה. זה בחורים שלא זכו שאבא שלי מלמד אותם את התורה, ואנחנו עבורם כמו אב וכמו רב, מלמדים ומדריכים, מקנים ערכים, חינוך, מושגים. במסגרת מלאכת הקודש הזאת, אני רואה לא פעם בחורים שמגיעים מחוסרי כל ידע בסיסי, ובתוך זמן קצר הם פורחים, מגיעים לרמה שאף אחד לא מאמין קודם שיגיעו אליה, גם אחרי שנים של לימוד תורה. הוא מביא פה גם הרב לייש מקרה של בחור שהיה מאוד לא מוכשר, להגדיר את זה בכזאת צורה. היה קשה הבנה ממש בצורה יוצאת דופן, לא הבין כלום ממה שלמדו. אבל היה לו רצון, היה לו רצון חזק מאוד. הוא פתח את ארון קודש, דוחף את הראש פנימה, פורץ ובכי. ומתחנן לקדוש ברוך הוא שיפתח את הלב בתורה הקדושה. היום הוא אומר, היום אתה מתחוכם מופלג, עם הבנה עמוקה, תפיסה מהירה וחדה, ממש מהפך עצום שהתחולל בו. מקרה נוסף אומר שנחרט לי בזיכרון נעה של בחור מאוד מגושם. רואה עליו גסות כזאת שאפשר לשמוע רק בסיפורים על העיקרים, בכפרים, שלא ידעו קרוא וכתוב. אבל בחור הזה החליט להשקיע את עצמו בלימוד, וכעבור תקופה קלה, לא קלה, כעבור תקופה, שמנו לב שהוא הופך עת עת לבחור עדין יותר, הדיבור השתנה, התנועות נהפכו עדינות יותר. הצורה שאכל בה בחדר אוכל נהפכה מן הקצה אל הקצה, ואפילו המראה שלו. סגנון ההליכה, תווה הפנים, בקיצור, הכל הפך עדין יותר, נהיה ממש בן אדם אחר. כי התורה כוללת כל יותר בשבוע אילום. וגם את התורה הזאת, שהיא מעדנת ומזככת את נפש הלומדים. וזה דברים נפלאים הרב לאוש, ויש לנו פה את הרב יעקב סירות השליטה, מנהל המחלקה החסידית של אחינו, ומנהל מוקד הישיבה, מספק הדרכה מעשית יותר להורים. הנושא הזה של החדרת הרגש לתורה, לילד, לבחור, להרגיש את המתיקות של התורה, לא חדש. כל נושאים רבים כבר נשברו, בדברי הסבר ארוכים וחכמים מאוד, אבל הוא מחדד כמה נקודות מעשיות. שנת עבודות נפוצה שכמעט כולם נכשלים בה. בתאר מצב, אתה מערך בעל תשובה אצלך הבית למשך השבת, מגלה שהוא לא יודע הלכות בסיסיות. עשית ברכת שמועת כלכלה, כולם מחכים בשתיקה, כי הם יודעים שאסור לדבר, אז שתומעים מהכלה, אבל האורח, אותו בעל תשובה, הוא לא יודע, הוא מדבר, נו, מה תעשה? תנזוף בו, תתקע בו עיני זוג עיניים מאשימות, תעניש אותו, כמובן שלא. למה? תתכנס אליו בסלחנות. לא רק בגלל שאתה לא מאשים אותו בחוסר ידע, אפילו אם נאמר שרגע קודם לזה הסברת לו, שאחר ברכה לא מדברים עד שתומעים מהכלה, גם אז לא תצעק עליו, למה? כי אתה מבין בתת מודע של חשים תתקוף אותו, רק תגרום לו להתרחק מקיום ההלכה. כזה מקרה אתה תבין היטב שהסבלנות היא כלי בסיסי וראשון במעלה, כשאתה בא ללמד מישהו את כל איזשהו סוג של דבר חדש. במיוחד שאתה מנסה להרגיל אותו לאור חיים שונה מזה שמוכר לו מילדותו. דרך אחרי דרך אינו ים. משום מה אומר הרב סירותא, כשזה מגיע לילדים שלנו, אנחנו מצפים מהם לפתור את זה בזריזות. אין לנו סבלנות לחכות שהם ילמדו את מה שאנחנו רוצים ללמד אותם. שמגיב לצעקה, גערה, אין לנו את ההבנה הבסיסית, חלקנו, שחייבים להתייחס אליהם בסלחנות, חסר לנו את ההבנה הזאת, באורך רוח, כדי שהדברים יחדרו לעומק הלב, ויפעלו את הפעולה שלהם בצורה טובה ביותר. פתאום דרכי הנועם נעלמות להם, והופכות לפסוק שאין לו שום קשר אלינו כביכול. יש לזה כל מיני סיבות, לא ניכנס כרגע, מאיפה זה נובע, אבל למה זה קורה? אם זה בגלל שהממשיכים שלנו, אנחנו מצפים להם ליותר, או בגלל שזה גשר מתמשך ולא חד פעמי שיסתיים במוצאי שבת בעל תשובה יחזור למקום שהיה קודם. יש עוד סיבות נוספות, חלקן מאוד נכונות, מאוד מובנות, אבל מבחן התוצאה, ברור שדרכי נועם והגישה הידידותית יותר, כלי עצום ומועיל פי כמה וכמה מאשר הגערה והנזיפה. אני לא מדבר, אומר הרב סירות, על הנושא של שמאל ימין, שמאל דוחה וימין מקרבת. על ההגדרה של חוסך סיבתו, חוסך שיבתו יסוי נבנו, ודאי שיש מקום להגערה במקום שנצרח. אין ספק שלפעמים צריך להניש ילד, אבל הבסיס צריך להיות של להתייחס ילד בסלחנות, ולא חנך אותו ביד קשה, וזה נכון לכל תחומי החיים. כשלה בית הכנסת, נגוד בבית, כיבוד אביהם, כל דבר אחר. ואז יתקף לכל תחומי החינוך. אחת כמה וכמה, כשאתה בא לבחון את הילד, אתה מתוסכל מהחוסר ידע, החוסר הרצון שלו ללמוד. השעה השבועית שאתה בוחן אותו, מוציא אותך מהכלים. אם אתה תוקף, כמעט תמיד זה יקשל. הוא יפתח ריאקציה. שני אתה בשלו, וגם את התורה בשלם. הקונוטציה ללימוד תורה וללימוד בכלל תהיה רעה מבחינתו. אם אתה רוצה לדעת אם אתה סלחני עם הילד שלך, או שאתה קצה הרוח כלפיו, אז הוא אומר פעם בסביבות המדד נפלא, תדמיין כאילו הילד של השכנים, כאילו אתה לומד עם ילד יתום שאין לו אבא רחמון אצלן. ואת רק רוצה ללמד אותו תורה שהוא יצמח גדול בישראל. ולא כי הבן שלך, ואתה תורה שזה ימנו בכוח, מעצם להיותך אבא. אם תצליח לחשוב עליו, כאילו היה הבן של השכנים, חזקה עליו שתהפוך סלחני יותר, ותלמד אותו בצורה טובה ומעולה הרבה יותר. נקודה נוספת וחשובה לא פחות או מהרב סירות היה דוגמה אישית. כולם מדברים על זה, כל הורי יודע שזה הכלל בסיבי יותר בחינוך, אבל לוקחים עדים משום מה ברמה מאוד רדודה, לא יורדים לו כדברים. אבא מקפיד ללכת לשיעורים, שיעור תורה מדי ערב, גם כשהוא מאוד עייף. למה? גם כדי להראות לילד שהלימוד זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה נחמד מאוד, אבל אם אבא נהנה חנכה עמוקה ובלתי רצונית כשהוא קם כדי להציד לבית מדרש, אוי, יש שיעור. כבר לא שווה כלום. הילד בפנים שאבא לא אוהב ללמוד ואין לו חשק לעשות את זה. ושהוא עושה את זה, למה? כי צריך לעשות. בתיקוד התורה לא תגיע מכזאת התנהגות. אם אבא מקפיד מאוד, הוא מביא עוד דוגמה, לא לדבר בתפילה, כדי לא להראות דוגמה שלילית לילד חס וחלילה. אבל במקום להתפלל בדבקות בכוונה, קורא עלונים, או לחילופין רק עם מלמל בשפתיים תמילות התפילה, לא מתפלל מהון ומכלב. לא עשה הרבה בזה שהוא לא דיבר. ייתכן מקרה של אבא שיושב בספסל סמוך, שאולי קורא שלעיתים רחוקות הוא כן נכשל ומחליף כמה מילים המתפעלים, אבל אחר כך באשר בו הציון ומוזיל דמעות ושמיני עשרות פעיל בדוויקוס, את הפסוק בדיזים רואו מוקד משמחה כשהוא משבח ומלא את הגודל סבוכו, אין ספק שהדוגמה האישית שלו טובה עשרות מונים מהדוגמה של אותו אבא שלא מדבר תפילה, שגם זה כמובן דבר שאפשר יותר במילים את החשיבות שלו. נקודה נוספת, להראות כבוד לתורה. להראות לילדים חיבה לתורה. אנשים רבים מבצעים את זה, אבל כמיץ ושנוע שמלומדו. למה? כי כשמו פעם בהרצאה, שזה מאוד חשוב לתות את היהודה, ילד קיבל בחיידר על הקיר בסלון. זה נפלא, אבל זה לא מספיק. זאת לא הדוגמה האישית, שבאמת תראה לילד שהערים שלו אוהבים את התורה ושמחים מאוד שלום התורה. כשאתה לומד עם הילד, תחיה את הלימוד. שהשאלה של התזה תכאב לך, שהתשובה שונה הגמורת תשמח אותך. לימוד השנוני, חסר עניין, מסבר ליל את המסר הפוך, גם הבית. היינו מסיים מסכת, היינו צריכה לצאת מהכלים, ולהיכנס לכלים, להיכנס למטבח, להתחיל איפה תוגר, להשקיע בזה, לא לשלח אותו עם 5 שקל לקנות מותג, ודאי בכך. אני בכוונה אומר, אפשר זה לא רוצה לתת יותר מדי דוגמאות, כי זה בדיוק הרעיון, שההורים יתאו לבד, את הדרכים להראות לילד את חיבת התורה. שהורים יפתחו אצלם עצמם את חיבת התורה, את הרגש ללימוד התורה ואת המתיקות של התורה. וכשהם ירגישו את זה בעצמם, מעשים שמראים את זה החוצה היו ספונטניים, הם יהיו הרבה יותר אפקטיביים. כילד יראה את ניצות השמחה בעיני ההורים על כך שהוא קיבל 100 במבחן, זה מה שיגרום לו להשקיע גם בשבוע הבא. אבל הם רק יכניעו לו מחמאות בשבע בלי לא לשמח באמת. ולא לחייל, ולא יכולה לתת לו שום שינוי. ולסיום, אומר הרב סירוטה, אני רוצה להוסיף, כל ילד יכול להצליח, צריך רק להאמין בו, ולחנך אותו מהלב, עם כל הרגש ואהבה שבעולם, לתת לו את ההרגשה שההצלחה שלו היא הדבר שמשבח, שמשמח את ההורים יותר מכל, יותר מכל דבר אחר, ושהאמון, האמון שהם נותנים ביכולות שלו, הוא בלתי מוגבל. אמר נפלא, יישר כוח לשלושת הרבנים. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור הימי, שני סיפורי ישועות בזכות שמירת קביעות עתים לתוירו, מאת הרב חוסי דרבן כהן. לפנינו שני סיפורים שהתרחשו בשנה האחרונה, עם יהודים שהתאמצו, במסירות נפש, לשמור על הקביעות של הלימוד. שני מבטאים את המסר, אין אדם שומע לי ומפסיד. אלא להפך, הישועות והברכות נראים בחוש. הוא מתחיל לספר פה על, על אדם אחד שהתקופה ארוכה, מעט שברוך השם, צריכה להוביל תחת לחופה חלק ניכר מצאצאיו, עלו והסתרגו על אבו לחובות. איך מה לעשות, היום הוא יום הדין החודשי, 20 למיניון, עוד מעט השעה 1, חשבון הבנק אין כסף. בדרך כלל הוא נהיה כבר יום-יומן לפני התרח לדאוג לכיסוי, אבל החודש לא הצליח. השיג את זה על ורויה לשמה, כל הניסיונות עלו בתור. ואז נוחית בפסקנות, די, עשיתי כבר הרבה מעבר להשתדלס. ואז נמצא במחשבה חדשה. עד היום הוא לא הצליח להבין איך הגיע אליו כזה רעיון, אבל ככה היה מייסי. המחשבות שלו התחילו לצלוף בו, על החובות הכספיים התעמל והגיע במה מהחובות הרוחניים. מאז יום אפילו יומיים לפני החודש היה עובר, בודק האם הוא חסיר או דילג בטעות על אחד מסדרי הלימוד שלו, רק ראה. רק אחרי שהוא ראה לנכון שלא נשאר חוב מהלימודים, אז הוא היה נפנה לסדר את הגלגולים לבן, כל פעם הוא ראה זה נשמע גלויה, כשזמן קצר ובקלות, הצליח להשיג את הנצרך. אחרי חודשיים זה קרה, הוא מספר. שעה הייתה 11 בבוקר, ואז הוא קלט, חודשיים זה לא קרה לו, פעם משהו השתבש, הוא לא הצליח למצוא הלוואה. זכירה קצרה הזכירה נשכות לפני 3 שבועות, מחמת סיבות שונות, דילק על דף. שהתוכנית הייתה להשלים בשבת, דבר שלא קרה. מה אני עושה עכשיו? תוך שאתה מנחלב את הכסף. אז החליטי בבסקנות, השתדלות גשמית עשיתי כבר אתמול. עכשיו לא מעניינתי כלום, קודם אני משלים את הדף. וככה בשליטה עצמית יהודית הוא תשב מול הגמורה המבוארת, למד בהבנת הדף. כשהוא סיים אותו, השעון נראה על 12:15. בעוד הגמרה בידו בדרך להחזיר הארון, עבר לידו אברך צעיר. שאת ההשתדות שלי, החליט לימוד בעצם באשר הרק יחסית. יש לך אולי סכום פלוני להלוות לי? ככה פלט, הגמור כמעט אפלה ממנו, כן! מיד הוציא לו את הסכום שהציג ברווח לחסד את כל החוב. זה סיפור אחד, הסיפור השני הוא בהתרחש בימים אלו של ערב פסוחים בשנה שעברה. שבוע שלפני פסח, הוא אומר לחברות, אני מקווה שנצליח עם עוד 5 דקות. אם תשב על המקום, זה היה אחרי שהוא עבר לילה כיום יויר, שרובו עבר בהתקדמות בניקיון הבית, ובהמשך הוא עמל כל היום על הכשרה של המטבח. ועכשיו בהקשרות יהודית הוא הגיע לקביעת עתים אותו יום. הלווה את גשמת דמי מהר, החברות התלמת עם להעיר אותו. ואז הוא התעורר, הוא הציע לו ללמוד בעמידה, צודק, נעמד. טוב, אחרי כמה דקות הוכח שאפשר להירדם גם בעמידה עם הראש שרון על הסטנדר. טוב, חשבו להחליף לסטנדר גבוה יותר. הקטע הגמורה בהמשך הפתיע אותם לגמרי. הגר הגמורה ביומד דף עין זין. שוב לכם המשקים היקום, קנית לדיד השינו. אומר רשי, שוב לכם בעלי המשקים ומאחים להם מלאכתום בעצם והגיע. קניתם מזון וסופרנוסה למי שנדד שינו בשבילי. טוב, הם לא נרגשים לגמרי. מהסדר נשמעי למצוא בדיוק היום קטע על החשיבות המעלתה של המנדד שינה מעיניו ללמוד התורה. המשיכו בלימוד בשיא ההתלהבות והחיות. אבל אז בסיום הלימוד הוא רואה שיש שיחה שלא נענתה בדקות האחרונות. מיד חוזר אליה את הדמתו, זה היה בן משפחה. שביקש לעדכן אותו, שהפקיד לו כסף בגמר הקהילתי, לכבוד פסח. דברים נפלאים שהתפרסמו בגיליון נגיל תורה של חסידות בלז. ואנחנו ממשיכים עם דברים נפלאים מהרבי פרנקל פרבר, ברבי דילי פשטיסל, מחווה ספר המנהג. יש אנשים שהולכים מבין הזמנים בכל המועד לגני חיות, לראות פעילי הבריאה, חיות גדולות, משונות, ומברכים בראייה משנה הבריאס, כמו שהגמור אומר, אתה רואה את הפיל, את הקוף. ככה גם הובא בגמור בראש השונה, שהשם ברא עופות ודגים לשבח לשמו, ואומר רש"י, כשאדם רואה את העופות המשונים, ושונים זה מזה, נותן שבח למי שברא אותם. ככה גם מצינו צדיקים עם הורי הדורות שביקרו בגן חיות, כבר ידלק את ישר על רבה תרומוס הדשן, הלך בשבת לראות זוג הריות שזובו לעירו. רש"י על הפסוק, להבדיל בינתו ובינתו, הוא אומר שהכוונה היא שיהיה יודע מכיר ובקיא בהן, כך גם ברמב"ם שמתרצפת, לדעת סימני הטהרה שמבדילים בהם בין בהמה, חיה ועוף ודגים וחגבים שמותר לאכול אותם, ובין אלו שאסור לאכול אותם. אז דברי שמואל אומר, כמו שמצאנו בפסוק, לחם למלא הצל, רד רחב וחכם. שיתבונן, הוא אומר, שהוא יתבונן, שיתבוננו בדרכי החיות להחכים, וכן ככה גם יכול לבוא, יש רחמות גדולות, כל דבורים מעשיית הדבש וכו', ולא ימלט, אומר הדברי שמואל, שלא יהיה לו איזה עניין בלימוד מאיזה חיה ש... המספר על הרב קודש רב שולם מקמנקה, שנסע לווינה, לרופאים, לדרוש ברופאים, אז הלך לבקר בגן חיות שם, כך גם מספר על הדברי חיים, הצצאים שלו, שהיו בווינה ביקור גן חיות, גם בן זרוב, באון, שהיה בווינה, בתחילת הנהגה בתפרש פי זין, לתואר בריאותו, אז הוא גם הלך לשם. אמר שאבותיו מערי בלז, ואבנו מעריד, גם יקרו שם. חידו בספרו מדבר קדמוס, מדבר קדמוס. כותב שביקר בגן חיות בלונדון, ראה שם נשר בן 100 שנה. הוא בא גם על הרב קודש רב שולם משץ, בספרו דעת שולם שביקר שם. יש עובדה נוראה שסיפר הגאון הצדיק שמואל פינטר, שהיה רב בלונדון, כשהיה בחור ולמד בווינה, אז ביקש ממנו הגאון הקודש רב חזקאל שרגל מציז'נוב, שילווה אותו לגן חיות. אמרו שהדוד שלו, המעריד מבלז היה שם, ברך את הברכות הראויות. אז הוא נכנס למקום של הנחשים, והתקרב אליו נחש, והתחיל לקרוא אותו בקולות נמרצות. הוא הוכיח אותו בדרכות נמרצות, ואמר, את חושבת שאני לא מכיר אותך? רק פלונית. והיית הראשונה לפרוץ גדרן של ראשונים ללכת בגילוי שיער הראש, בשוק. כך הוא עמד בקריאה כמחצית שעה, אחרי זה אמר לו שהתקרב יותר, הנחש התקרב, ואז הוא מלמל איזה משהו, כמה רגעים. ואז אמר, לך למנוחתך, ועזב את המקום. בכל מקום מצינו שצדיקים וחסידי הדורות נהגו שלא להתעמק בהבטה על אחת עצמאות, אלא רק הסתכלו בעבור ובעלמא, כמו שכתוב בספר קו היושר, שאפילו שיש לאדם רשות לראות בריאות משונות שבאות ממרחקים, על זה תקנו ברכת ושנה הבריאס. בכל מקום הוא אומר, לא יסביע אינו בהם בהסתכלות רבה, אלא רק דרך ראייה ארעית. כי אנשים אדם רואה בריאות טמאות וממשיך עליו רוח טומאה, וזה גורם לו להסתכל בדבר יותר גרוע, שיביא אותו למכשול. יש שלא הסתכלו על הקוף, כי זה מדשרה פרשת נויף, שהרשעים בדור האפלוגיה נעשו קופים. הרי מוחזר, אסור להסתכל בצלם אדם ראשו. בתפארת משולם, אז מובא שם, שהבלזרור, בלון, שהיה בגן חיות, באמת הוא נמנע מלהסתכל על הקופים. אמנם יש סוברים שאסור ללכת לגן חיות, כמו שכתוב בערוגת הבוסם, שבהליכה של לגן חיות עוברים עליו, על תפקו להלילים. אבל יש אומרים, כל האיסור הוא רק ללכת לכרטיסות שעושים מעשי ליצונס וצחוק עם החיות, וזה אסור משום מושב ליצים. אבל כשהוא הולך לראות חיות משונות במקום משכנן, בזה לא מצאנו איסור. אנחנו ממשיכים עם יהלומים מגדולי ישראל. יש לנו פה דברים נפלאים, מוסף שבת קודש לפני כמה שנים. פרנץ יוזף, קיסר, מלך אוסטרליה, היה כידוע מלך של חסד, אוהב ישראל. כל מה שהיה מגיע לקרקו, היה נכנס עם המלווים שלו לבקנס של יהודים, כמו שהיה נכנס לבית סירוסם להבדיל. היהודים גם תלו את התמונה שלו בצדי בית הכנסת לכבד אותו. פעם אחת, כשהוא הגיע, נעלמה התמונה שלו. ועד שהם שמו לב לזה, כבר לא יכלו למצוא אחר. הוא נכנס, הוא ראה שהתמונה לא נמצאת, ושאל את הרב, רב שמעון סופר, מה קרה? ואמר לו, רב שמעון, אדוני המלך, יש לנו מצווה אחת מישראל, קוראים לה תפילין. התפילין בשבילנו הם אות. המצווה עלינו ללכת אותם כל יום, לקשור את האות על הידיים, ועל הראש לא להסיח דעת, אבל בשבת אנחנו לא חייבים לתפילין. לא רק שאנחנו לא חייבים, אלא אסור לנו גם לנגוע במשהו. כי השבת עצמה היא האות בין ישראל לאבים שבשמיים. לא זקוקה לסימנים אחרים, כל מוסיף גורע. מחיי קדושת השבת. גם אתה ככה, אדוני המלך, בשעה שאתה לא איתן, אנחנו זוכים לתמונה שמזכירה לנו את הדמות שלך. אבל כשאנחנו זוכים ליהנות מזיו פניך, אסור לנו להסתכל בתמונה שינה אל המיעוד דמות המלך. סיפור כשאני עדה ביהודה ישב על הכיסא הרבונוס בפראג, שקרה שהיהודים הכירו את הקף בקלפי, נבחר לראשות העיר גוי, שולה המכונה בבני היתרה. האם רצו לקרב את דעתו אליהם, עשו לכבודו משתה. תומני אמר ראש העיר לבעל הנועד ביהודה, שהיהודים רקדנים, כי גם בדורות הראשונים כשעשו את העגל, יצאו לפני במחולות. אמר לו הנועד ביהודה, אכן ככה, כך את דרכם של ישראל, כל פעם שעושים להם עגל, הם מנהיג ופטרון, הם יוצאים במחולות. ואנחנו ממשיכים דף עמי בהלוכה, אנחנו עוזים בסימן שין סמחצי, פלף, מה הדין כאשר פת עירוב נאכלה, כולה או חלקה, לפני כיסת השבת או לאחריה. על כך ועלו נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד, בשיעור מפה ארבונים הגאונים במגוון שפות ולרבות נחת ולגדול בתורה. וכדרכנו ילמד גם אנחנו את ענייני הדפיים והלוכה. חצר שעשו בעירוב חצרות, ואכן כיסת השבת נאכל או התקלקל חלק מפת העירוב, תוקף העירוב נמשך גם בשבת הזאת וגם בשבתות הבאות. אבל יש שנראה מדבריהם שאם לא נשאר שיעור שנדרש לעירוב חצרות, אז מיצו לנמוב חור להשלים את כמות העירוב בשביל לשבתות הבאות. אם אכן כיסת השבת נאכלה או התקלקלה כל פת העירוב ולא נשאר כלום, אז העירוב לא חל, אלא רק לאותה שבת, ואחרי זה יצטרכו לערב מחדש. ואם נאכל או התקלקל אפילו חלק מפת העירוב לפני כיסת השבת, ולא נשאר שיעור נדרש עירוב חצרות, העירוב לא חל. כשהראה שפת העירוב נאכלה או התקלקלה לפני כיסת השבת, באופן שהעירוב החצרות בטל, אם כל בתי החצר פתוחים לחצר, החצר הזאת בלבד, אין שאין להם פתח נוסף לחצר אחרת. יכול אחד הדיירים לחדש את העירוב על דעת עצמו ללא ידיעת שאר הדיירים, הוא גם רשאי ליטול פת משלהם עבור העירוב ללא ידיעתם. וזאת גם אם פת העירוב הראשון קלטה לחלוטין, וגם אם בעירוב השני משנים את מין הפת, כגון שהעירוב הראשון נעשה בפת חתין, והשני לפת צהורים, גם הדבר כשאנחנו מניחים שבני החצר נוטים להשתתף גם בעירוב השני כדי להתיר טלטול חפצים מבתיהם לחצר ולהפך. אם חלק מבתי החצר פתוחים גם לחצר נוספת, בדרך כלל לא צריך לשאול את דיירי הבתים האלה לפני חידוש עירוב החצרות, אפשר גם לטול פת משלם בלי ידיעתם. אבל אם פת העירוב הראשונה קלטה לגמרי, ובנוסף משנים בעירוב השני את מן הפת, אין ליטול פת משלהם לא ידיעתם. הוא פירוש הדבר, שבזמן חידוש מוחלט של העיר הוא צריך לשאול אותם, האם מעוניינים להשתתף בו. כיוון שאם יערבו עם שתי חצרות, יורשו, להירי שתי חצרות לטלטל לבתים של הדיירים האלו, ייתכן שהם לא מעוניינים בזה. ורצונם לערב רק עם החצר האחרת בלבד, ועם זאת, אפשר לשתף בעיר ולא ידיעתם, באופן שאחד מדיירי החצר יזכה להם פת משלהם על ידי אחר. עד כאן מיני נפעמים והלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, על פי הדעה עיקרית בשולחנו, בני הבית מלבד האישה, אינם רשאים לתת פת עבור עירוב חצרות בניגוד לרצונו של בעל הבית. אבל אם לא ידוע עליהם על התנגדות מצדו, אז באופן שהאימנות מבטלת את העירוב, או שהוא רגיל להשתתף בו, רשאים לתת גם בלי ידיעתו, בני החצר בכל אופן שהוא לא רשאים לקחת פת ללא ידיעת בעל הבית, זה שאומרים שדינם כדין בני הבית. על פי הדעה המשנית בשולחן ערוך, גם אשתו של אדם לא רשאית לתת פת משלו לעירוב חצרות בניגוד לרצונו, אלא אם כן האימנות שלו מהשתתפות בעירוב מבטלת את העירוב, ובנוסף הוא רגיל להשתתף בו. עד כאן בעניין הזה. לפליג 100 ימים אחורה נזכר מה שלמדנו, האם מותר להוציא בשבת חפץ שנמצא מתחת לרכב חונה ברשות הרבים? יש מקום שישמש לי לוח הרבים ואין לו מחצות, למרות זאת הוא לא רשות הרבים מדאורייתא, אלא קרמליס, שזה רשות הרבים מקורה, וטעם הדבר כי גדרי רשות הרבים נלמדים רשות הרבים שהייתה במחנה לוויה, שהיא לא הייתה מקורה, זה במדבר כמובן. רשות הרבים בלתי מקורה שיש בשטח מקורה שגודלו על ארבעה צפחים לפחות, נבדל המקום הזה בדינו מהשטח הבלתי מקורה, הוא לא נחשב לרשות הרבים. אבל שטח מקורה שגודלו פחות מארבעה על ארבעה צפחים, הרי הוא תפל לרשות הרבים הבלתי מקורה ונחשב כחלק ממנה. שטח ברשות הרבים שמקורה בתקרה הרעית, כגון שטח שתחת רכב חונה ברשות הרבים, נחלקו הפוסקים, בטל עם אנשים רשות הרבים, ויש אומרים שרק אם התקרה נוצרת באמצעות רשות היוחיד, למשל רכב שתחור רשות היוחיד, אז הופך השטח שתחתה לקרמניס, ועל פי הדברים האלו יש לדון, במקרה שנמצא חפץ מתחת לרכב חונה רשות הרבים דורסה, יהיה מותר להוציא אותו משם אין רשות הרבים. דף רואים את אלון דבלי, מדוע פודים פטר חמור? מדוע נקרא מקום רפידים? ומה שאל קונטרוקוס אסר את רבן יוחנן בן זכאי? על כך ועל עוד נושאים העניינים, נלמד על מסכת חוירז בדף A. ולקראת סיום החפצים בחיים! מי לא חפץ בחיים? בואו, הצטרפו לנו ללימוד הימים בספר חפץ חיים. רכילות רבותיי זה לא רק מאחורי הגב. המושג רכילות נתפס אצלנו בדרך כלל, כדורים מאחרי הגב, הוא מפגש את לוי, אומר לו, כך וכך דיבר עליך שמעון, הוא אומר על חפץ חיים. רכילות כלל ג' סעיף א', שעד רבה. עבון רכילות חמור יותר, כשהדברים נאמרים במעמד שלושתון. רובן שמעון ולוי נפגשים, רובן אומר לשמעון, כך וכך דיבר עליך לוי. ועתם הוא אומר על חפץ חיים, כי מעתה התקבל הדבר אצלו, אצל שמעון. האמת גמור, שבוודאי אומר, יולי שהאמת גמור, למה איז פניו לומר לו בפניו ממש. אגב, ככה עשה להתעורר שאלה, האם לאור ההנחה האמורה, שמן הסתם הרשות היא אמת, האם יהיה מותר לשמעון לקבל את הרכילות, או שמא אף על פי כן יהיה אסור לקבל אותה. אז במקום אחר, בפסיכה, באסין, בהגעה, כותב בהגעה סעיף ד', כותב החפץ חיים, שאף על פי כן יהיה אסור לשמעון לקבל את הרכילות, וכלשונו. כי משום שהרשע זה הלביש עצור במידת החוצפה והעזות, ואמר בפניו, הותר לאו דלא הסיסו שם השוב. מלך חפץ חיים כאן שולח לה את המעיין לאותה הגעה, הוא כותב שזו סיבה נוספת לכך שעוון הרכילות חמור יותר כשהדברים נאמרים במעמד שלושתם, למה? כי נמצא שרובן נכשל, מחשיד גם את שמעון בלווים נוספים. הוא גלשונו בהגעה שם, שהוא מתאר את המשך השתלצלות הדברים בין רובן, שמעון ולוי. הוא כותב שאחרי שרובן אמר לוי, כך וכך דיברת באוזנה על שמעון, מיד מתלבנים פני לוי. ואז עובר ראובן עליו שלא הסיסו עליו חטא, ולוי אומר, נכון, דיברתי, אבל לא בכזה אופן, ולא בכזה ניגון. כן, כידוע מאור חפץ חיים, כמה דברים משתנים בתנועה אחת, בניגון אחד. ושמעון אומר, עכשיו, גם אם תכחיש אלף פעמים, אני לא אמין לך, אחרי שאמר בפניך. הוא אומר, ואומר, גם כן עוד עליו, ולא הסיסו שאי משהו. עד כאן בעניין הזה, ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, פעם הגיעה, הגאון הקדוש רב מאיר אבוחצירא, כך מובא בקונטרס תורת אמך, ליל הסדר הביתה ומצא שולחן ערוך, שכל בני המשפחה מוכנים להתחיל את הסדר. לפתע, אחת מהילדות הקטנות התחילה לבכות. נכנס הרב לחדר להרגיע אותה, אבל היא לא הסכימה להירגע. שעה שם הרב ביטה למעלה משעה, עד שנרגע לחלוטין, ורק אז, רק אז נכנס להתחיל בעריכת הסדר. תודה רבותיי, לכבד גם את הילדים הקטנים, ונתייחס אליהם בהערכה ובכבוד, ונזכור שבכל אחד ואחד יש חלק אלוהי קיימים עד. עד כאן דברינו להם רבותיי, שלכולנו מועדים לשמחה, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, באוכלות ובגשמיות, בכל טוב סלם.